כפי שידוע לכם, 10 בטבת, יום הצום, על התחלת סדר חורבן בית שני, בית ראשון, הרי היום הזה נקבע על ידי הרבנות הראשית גם כיום הקדיש הכללי לאלה שבעם ישראל נהרגו, נרצחו בתקופת השואה, ולא נודע באיזה יום. הרי הרבנות החליטה שביום הזה אנחנו אומרים קדיש לזכרם. אז כשהרב אורי שורקי ביקש ממני להגיד כאן שיחה, אמרתי לו שאקח כנקודת מוצא את הפסוק שמובא ב יעקב אבינו אחרי מחזה הסולם, והיה זרחה כאפר הארץ ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה. הפסוק הזה מדבר על זרחה כאפר הארץ. בדרך כלל מבינים את הלשון הזאת כלשון של ריבוי. הזרע, עם ישראל לעתיד לבוא, יהיה גדול, עם גדול, כאפר הארץ. לא כן, הרב עובדיה ספורנו, כשאתם תראו שם במקורות גדולות את פירושו, הרי הוא אומר שכאן מדובר כאשר עם ישראל יגיע לתכלית השפלות, כלומר לדרגה התחתונה ביותר. אז תפרוץ בארץ. עם ישראל יהיה לו תקומה אחרי שיהיה רגע של שבר הגדול ביותר. מתי השבר הזה? על זה נדבר בהמשך. כדי להסביר את הנקודה של הצפורנו, שדווקא נקודת השבר הוא שנותן אחר כך את התקומה, את התחייה הלאומית, הרי ההסבר מצאתי בספר נתיבות שלום של אדמו"ר משלומים. הספר הזה ידוע, אחד הספרים החשובים שמסבירים חסידות, מסבירים יסודות מחשבתיים עמוקים ויפים. הרי הוא אומר ש העניין של השבר הזה מוסבר על ידי סדר הזריעה וצמיחה של הצמחייה בעולם הבוטניקה. מה אנחנו רואים שם? אנחנו זורעים זרעים, הזרע נרקף, וכשהמצב הזה מגיע לסיומו, הריקבון כמעט מוחלט, מתוך הריקבון הזה מה צומח? הצמח החדש. ידוע לכם. אותו הדבר במצבים של עם ישראל, במצבים כלליים, היסטוריים. לפעמים יש מצב שמגיעים לשפל היותר גדול, ומתוך השפל הגדול הזה יש אחר כך עלייה. הרעיון הזה מביא בעל נתיבות שלום, אמרתי הרב מסלונים, שהיה חי בדור הקודם, לא זכינו להכיר אותו, אבל הספרים שלו כל כך מוצלחים, שראוי וראוי לקחת את הספרים ביד. הרי הדוגמה בעם ישראל, בתהליך הזה של תכלית השפלות, הריקבון היותר, השבר היותר גדול, מובא בכמה וכמה דוגמאות. הוא מתחיל בדוגמה של מרדכי. בתקופת מרדכי ואסתר, המן הרשע, וכאשר אתה קורא את המגילה ואתה מבין, זהו כבר בלי פתרון, ואז הגאולה יוצאת לפועל. אותו הדבר באירועים נוספים, ככה בחנוכה. עכשיו היינו בחודש של חנוכה. ואז ראינו היוונים אשר טימאו את כל השמנים. ובסוף נמצא פח שמן, זה הנס של פח השמן. כלומר, אחרי הטומאה הכוללת ביותר, יש בסופו של דבר שוב תחייה, וזה הפח השמן. הוא מביא שם גם את הפסוק שמובא במקרא, בתורה, הפסוק שמדבר על אף גם זאת, בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים. ככה מובא במסכת מגילה דף י' ושם על כל מילה בפסוק לא מאסתים ולא גאלתים וכו'. אומרת הגמרא, שבר כזה היה בימי בבל. מי הציל את המצב? דניאל. בימי המן, מרדכי. בימי פרסים, וצריך לתקן את זה, בימי הרומאים, בית רבי, רבי יהודה נשיא. ככה שבכל אירוע כזה היו כוחות שהצליחו להעלות את העם מתוך השבר הגדול הזה לדרגה גבוהה יותר. הוא מביא ביטוי בשפה הרמית, שזה בעולם החסידי מקובל כביטוי של הריקבון, ומתוך הריקבון נקודת החיים והתחדשות. קוסטה דחיותה. קוסטה, ביטוי ממסכת תענית דף חף דלת, הכוונה קוסטה זה מקום, כפר, נקודה. הנקודה הזאת של דחיותה, כוח החיים, שנשתמר גם במצבים קשים. הרי זה הדבר היפה, זה הדבר המרגש, שהקדוש ברוך הוא סידר, שגם כאשר יש מצבים של ייאוש, של נפילה גדולה, בנקודת האפס הזאת, מתחילה התחייה. בשבילי זה היה פעם ראשונה שנתקלתי בביטוי הזה, קוסטה דחיותה, אבל מעניין, הביטוי הזה כל כך מרגש, משום שאני בעצמי כניצול שואה יודע עד כמה שהדברים האלה בכל מקום ומקום יצא שיש סייעתא דשמיא, יש אמונה גדולה, והרי הדברים מסתדרים. נכון ונכון ונכון, יש מי שלא חזר, כידוע מדובר על 6 מיליון, ולא נקל ראש. נזכרתי כבר, נעבור לנושא השואה. המעניין של רבי מסלונים גם אומר את זה, שבדורות האלה, מה שהוא הזכיר דניאל, מה שהוא הזכיר מרדכי, מה שהוא הזכיר רבי, רבי יהודה נשיא, הוא ממשיך ואומר, גם בזמננו הייתה התמוטטות כזאת, ובכל זאת ברוך השם עם ישראל חזר למקומו. הוא לא מפרט. אם הזמן יאפשר לי, אני אגיע קצת השקפת עולמו שמורנו הרב צבי יהודה, הרי הוא יביא שלמעשה בדורות אלה מהכוח הגדול שהקריא מכוחו, העיר מכוחו, הרב זצ"ל, אביו, רבי אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, אשר הוא הקרין מכוחו, מתורתו, על הדורות האלה, וכאן כלשונו של הרבי סלונים, לשון קוסטה דחיותה. תרשו לי קצת לזכור את האירועים המרכזיים הגדולים שהיו במלחמת עולם השנייה, הרי אנחנו מדברים בנושא השואה, יום הקדיש הכללי. הרי במלחמת עולם השנייה הגרמנים במשך שנתיים הגיעו לשיא ההתפשטות גם באירופה וגם מעבר לה, גם בצפון אפריקה. והיפנים עשו את העבודה באוקיינוס השקט, שטפו את העולם, והשיטה הנאצית עמדה להשתלט על כל העולם כולו, למעט ארצות הברית, שהיא הייתה עצמאית ועוד מספר ארצות, אבל התמונה הייתה קשה ביותר. אני מדבר על שנת תש"ב. אתם לא רגילים כל כך בתאריכים לפי סדר הבריאה, הרי תש"ב 1942. שנתיים מלחמה, והעולם ברובו, העולם האירופאי, חלקים גדולים באפריקה, חלקים גדולים באסיה, בשליטה של הנאצים. ואני אזכור שלושה מוקדים, שם נבלמו הנאצים ועוזריהם. נקודה ראשונה, נתחיל בנקודה הקרובה אלינו. מי מכם יודע באיזה נקודה? יפה, איפה זה? במצרים, יפה. לא כמו בדף שראיתי ביום שישי, שרב חשוב כותב בסיני. טעות. זה במצרים, כ-100 קילומטר מערב למה? אלכסנדריה. כ-100 קילומטר מערב אלכסנדריה. היישוב כאן בארץ ישראל היה בפניקה. מה קורה כאן? הצבא הגרמני ובראשות הגנרל רומל, זה היה שמו, הגרמנים, איטלקים, מתקרבים לגבול ארץ ישראל. מה יהיה כאן? ידעו כבר מה שהיה הגורל של אירופה. הגרמנים יהיו כאן, והערבים הם רק חיכו לרגע הזה. מה שקרה בעל אלמיין, לשם הגיע שר צבא גדול של הבריטים, מונטגומרי, והוא הצליח לרכז כוחות גדולים לתקוף את הגרמנים, לבטל ולעצור את התקדמותם, לבלום אותם. הכוח הגדול הזה של מונטגומרי ספר, היו שם כ-1,000 טנקים, פי שתיים ממה שהיה לרומל. אותו דבר עם התותחים. אז תגידו, אם כן, הקרב הזה, פי שתיים, כבר יתרון גדול לבריטים. יצליחו. זה לא ככה. מי שהיה בצבא, מי שיודע קצת, הכלל הגדול הוא, כדי לתקוף, אתה זקוק לפי שלושה מאשר הכוח המגן. הכוח המגן מתארגן, יושב בעמדות, יש לו יתרון גדול. כדי לתקוף, אתה צריך פי שלושה. לכן, מבחינה אובייקטיבית, מונטגומרי היה במצב נחות. ואף אף בכן הוא ניצח. מספר על כך דוקטור ברט. דוקטור ברט היה נגיד בנק ישראל הראשון בקום המדינה. היה לו תואר, נגיד. כסף לא היה לו. אבל תורה הייתה לו, אמונה גדולה הייתה לו. אותו דוקטור ברט, יהודי ירי שמיים, הוא מספר בספר ידוע שכדאי לכם דווקא כאן במכון מאיר, ראוי וראוי לקרוא את הספר, דורנו מול שאלות הנצח. הוא מביא שם סדרה של דוגמאות, איך שההשגחה האלוקית היא מנהלת את סדר העולם. מביא את הדוגמה של קרב על אלמיין. אמרתי לכם, למרות היתרון המספרי של הבריטים, מבחינה מוחלטת, מבחינת כללי כוחות בשטח, הם היו במצב לא טוב. מה קרה ברגע המכריע? הרגע הסתרע על כשבוע ימים, אבל באותו קרב מגיעים החיילים הגרמניים למקום במדבר, איפה שאין מים. אספקה לא הגיעה, והם היו מיובשים, צמאים. והנה מצאו צינור גדול, מים זורמים, מאושרים, מתנפלים על הצינור, מתחילים לשתות, וכנראה רבים שתו וזה לא קרה מיד, אבל תוך שעות החיילים התפתלו מכאבים. התברר שהצינור היה צינור חלוד, והמים שהגיעו לא היו, לא רק לא ראויים לשתייה, אלא הזיקו ביותר לאותם חיילים שהיו צריכים לפעול בצורה יעילה בשטח, בקרבות. זה היה אחד הדברים שעזרו. אני לא הייתי שם, אני בעצמי ישבתי במחנה ריכוז, אז אני לא יכול להעיד, אבל הוא דוקטור ברט, הוא כך הוא מספר את הסיפור שלי. יש עוד סיפור מעניין. אחרי שהבריטים ניצחו שם, נשמו לרווחה ביישוב. אבל היו לפני כן רגעים קריטיים. מה יהיה? בארצות הברית הייתה גם חרדה גדולה. הרב הרצוג, שהיה הרב הראשי השני ברבנות הראשית, מי היה הרב הראשון? רבי אברהם יצחק הכהן קוק. הרב זצ"ל, הוא יזם, הקים את הרבנות הראשית, שימש בתפקיד הזה כ-15 שנה, עד צדיהי, עד 1935, אחר כך ממלא מקומו היה רב הרצוג, גדול, ענק בתורה, והנה, זכיתי עוד להכיר אותו אישית, והנה הרב הרצוג מגיע לארצות הברית בתקופת המלחמה. אומרים לו שם, אדוני, כבוד הרב, אל תחזור לפלסטיין, אל תחזור לארץ שלך, משום שרומל עומד קרוב קרוב, והסיכון, הסכנה שהוא יכבוש, גדול מאוד. אמר הרב הרצוג, אין חורבן שלישי. אנחנו מקובלים על פי המסורת היהודית שאין חורבן שלישי. זה מפורסם. גם בערב שבת כתבו על כך בדפים שהתפרסמו בבתי כנסת. אין חורבן שלישי. פעם היה, זה היה חורבן בית ראשון, פעם שנייה היה חורבן בית שני על ידי טיטוס, על ידי הרומאים, חורבן שלישי אין. יש שיבת ישראל לארצו, כאן, זה כן, אבל חורבן נוסף אין. יש הרבה הרבה שחיפשו את המקור לדברי הרב הרצוג. איפה זה נמצא? בתורה, בתורה שבכתב, תורה שבעל פה, איפה? זכיתי לשמש הרבה את הרב שאול ישראלי. הרב ישראלי היה יד ימינו של הרב הרצוג. הרב ישראלי היה חבר הרבנות הראשית שנים רבות. הרב ישראלי היה 28 שנה הרב של כפר הרועה. אחר כך הרב ישראל היה 28 שנה רב בירושלים, ראש ישיבת מרכז הרב, יחד עמי, בהתחלה ברשות של הרב צבי יהודה, ואחרי שרב צודה בתשין מבית הלך לעולמו, עוד 13 שנה, יחד עם הרב שפירה, ראש ישיבת מרכז הרב, וחבר בית הדין העליון לערעורים של הרבנות הראשית. הרב ישראל היה מגדולי הדור בדור הקודם. הוא אמר לי, פשוט, בתורה יש פעמיים ברכות וכללות, פעמיים תוכחה, פעמיים גלות, נכון? בתורה פעם בספר ויקרא, ופעם בספר דברים. אין יותר. אז אין חורבן שלישי. זה היה ברור למי? לרב הרצוג, וככה אמר לי הרב ישראלי. רבותיי, הקרב הזה התנהל בסתיו של תשמ"ב, המעבר לתשג. ממש באותו זמן יש שני קרבות נוספים שבולמים את הנאצים בשני אזורים אחרים על כדור הארץ. המקום הנוסף בגינאה החדשה, צפון מאוסטרליה. היפנים שתקפו את ארצות הברית בפורל הרבור, באי הפנינים, ניהלו במשך תקופה ארוכה מלחמות עם האמריקאים, אבל הצליחו להתפשט על דרום מזרח אסיה, ובכל האזורים האלה, מיפן, דרומה, פיליפינים, תאילנד, מה שהיום נקרא אינדונזיה, אז הודו ההולנדית, על אלפי קילומטרים הצבא היפני השתלט, והיפנים היו בברית עם הגרמנים. כלומר, היטלר ימח שמו, הוא שלט באירופה כמעט כולה, שולט, הוא שלט בצפון אפריקה, עד הקרב המכריע בעל אלמיין, ועכשיו גם כן במזרח, ההתפשטות עד הדרום, אבל שם שוב נעצרו. מי שהיה הגנרל האמריקאי שבלם אותו, מק קארטר, וככה בצורה כזאת, גם שם, בהתחלת שנת תשג, נעצרו כוחות הרשע. והנקודה, המקום השלישי, זה יהיה בסטלינגרד, במזרח רוסיה. עוד בעניין הקרב הזה בהודו, שם הכוחות אשר פעלו בצורה יעילה ונלחמו ביפנים ובלמו אותם, הם אשר הצליחו אחר כך להדוף את היפנים בחזרה ליפן עצמה. עד שמה הכריע בסופו של דבר את מלחמת העולם השנייה במזרח? פצצה אטומית. ושוב הערה תורנית באותו עניין. יפן הייתה בברית עם הנאצים, אבל מבחינה השקפתית לא היה להם שום עניין של אנטישמיות. לא הייתה כל סיבה שיפנים ישנאו את היהודים. לכן קרה דבר מאוד מעניין. כאשר בהתחלת המלחמה הגרמנים התקרבו לליטא, לווילנה, איפה שהיו מרכזים יהודיים גדולים ביותר, מיליוני יהודים, אלפי בני ישיבה, הייתה אפשרות לישיבות ברגע האחרון עוד לצאת ולעזוב את האזור שם. אבל ראשי הישיבה בדרך כלל אמרו, לא, כאן צריך להיות תורה, ואנחנו לא נפסיק ללמד את התורה במקום הזה. גם אם יש סכנה, הרי אנחנו נמות על משמרתנו. בא לשם יהודי אחד מארץ ישראל, שמו היה זרח והפתיק. אחרי לימים הוא יהיה שר בישראל, הוא יהיה בין ראשי הציונות הדתית, אבל הוא באותם ימים צעיר, מלא מרץ, הוא מגיע לליטא, לווילנה, למיר, והוא אומר לראשי הישיבות, אני מוכן לסדר לכם סרטיפיקטים, אשרות כניסה לארץ ישראל, אם אתם תסכימו לעזוב את המקום הזה, לצאת מכאן ולהציל את עצמכם, להעביר את בתי מדרש או לשם, או למקומות אחרים, מה שתרצו, אבל העיקר מכאן לצאת. לא נתנו בו אימון. חוץ בישיבה אחת מפורסמת, איזה ישיבה? ישיבת מיר. ישיבת מיר בראשות הרב פינקל, אני מבין, סבא של הרב פינקל שעכשיו הלך לעולמו, הנה ישיבת מיר הסכימה. זה סיפור מרתק לקרוא את התהליך הזה, איך הם יצאו עם הרכבת עד שיגיעו לסין, ליפן, ושם ישבו עד סוף המלחמה. אבל כל הניירות, כל הדרכים להוליך אותם, היו קשים מאוד, והרבה הרבה תכסיסים והתחכמויות נדרשו כדי לעשות את זה. אבל זר ואהבתי קסה את זה. גם בן נתן היה יד ימינו. יש סרט על העניין הזה, אבל זר והפטיק בזקנותו כתב ספר נפלא מאוד, פליט ושרית בימי השואה. הספר הזה יצא ביד ושם, ומצוין, מעולה בתיאור שלו. מאות עמודים שמתעדים את התהליך הזה, את הפעילות שלו באותה תקופה, והצלחה. ישיבת מיר שרדה, וזה בניגוד לעשרות ישיבות מפורסמות, והחורבן באירופה היה חורבן מוחלט כמעט. על כל פנים, היפנים נתנו את האשרות כניסה ליפן, והיפנים אפשרו להציל את הישיבה הזאת. היום, כידוע, ישיבת מיר, הישיבה יותר גדולה בירושלים, קרוב ל-5,000 תלמידים. וכל זה בהמשך לפעולה הזאת של זרף הרפטיק, שהיה כאמור שר מטעם המזרחי לצידו של בן גוריון בממשלות הראשונות. נעבור לקרב האחרון שהיה מכריע בתקופת מלחמת עולם השנייה, כדי לבלום את הנאצים בכל אתר ואתר. הזכרנו צפון אפריקה על המים, הזכרנו במזרח, באסיה, שם נבלמו הכוחות היפניים על ידי האמריקאים בראשות מקארתר. ועכשיו נדבר כמה מילים על סטלינגרד. יש כאן יוצאי רוסיה? אז אתה בוודאי יודע יותר. לפני כן סטלינגרד הייתה נקראת מה? וולגוגרד, והיום גם כן וולגוגרד. אבל בתקופת מלחמת עולם השנייה, בזמן המשטר הקומוניסטי שם, שם העיר סטלינגרד, עיר מאוד גדולה, תעשייתית, והגרמנים התקרבו והגיעו לסטלינגרד. מאות אלפי חיילים גרמניים ניסו להמשיך הלאה לשדות הנפט. אבל הרוסים בגבורה, זה היה חיים של חיים, מלחמה של חיים ומוות, הצליחו לבלום אותם. היה דבר מעניין. הכוחות הגדולים האלה של הגרמנים, מאות אלפי חיילים גרמנים נפלו בשבי של הרוסים, ובראשם הגנרל פאולוס. זה היה שם הגנרל של הגרמנים. הגרמנים בראשות פאולוס ניסו לכבוש את סטלינגרד, וכל הצבא הגדול הזה נפל בשבי. ומי נפל בשבי אצל הרוסים? הבן של סטלין, הוא היה טייס. ברור שהציעו עסקת חילופים, הבן של סטלין כנגד פאולוס. מי לא הסכים לעסקה הזאת? סטלין. הוא לא היה מוכן שרוסיה תשחרר גנרל גרמני כנגד קצין זוטר טייס טוב, נכון, הבן שלי, אבל זה לא שוויון. אני רק רומז לכם על עסקה אחרת שהייתה לפני חודשיים. אם כן, לענייננו, הקרב בסטלינגרד נסתיים בסופו של דבר בניצחון רוסי גדול, הגרמנים נבלמו. שוב, בחורף של תשין גימל. כלומר, מה שפתחתי על הקוסטה דחיותה, נקודת החיים שיש, היא נתגלתה בשלושה מוקדים שכוחות המערב, גם הרוסים קיבלו את הנשק מהמערב, והם היו הכוחות שפעלו נגד הגרמנים וכו'. הרי כל המקומות האלה גילו את הקוסטה דחיותה, נקודת החיים, שיש חיים למרות הלחץ של כוחות הרשע וכו'. עד כאן מה שקרה בזמן המלחמה בקרבות. ומה איתי? אני יושב במחנה ריכוז ברגן בלזן, אנחנו רואים מעלינו מאות מפציצים אנגליים, אמריקאים, מה שהיה, מעל המחנה טסים מזרחה. מה הייתה המטרה של המפציצים? להפציץ את הערים בגרמניה, להחליש את האויב הגרמני על ידי להפציץ את הערים הגדולות בצורה כזאת, לקצר את תהליך המלחמה. במחנה היינו עומדים במסדרים שעות שעות, בקור, בגשם. במחנה היינו חשים טוב טוב את הרעב, את המוות, והכל הלך והחמיר. וזה אני אומר לכם, כשרק לגבינו התקופה הזאת של השואה מתחילה, משום שלקחו אותנו למחנה בחגים של תשרי, תשין גימל. באותו זמן שכבר הוכרעה המלחמה בחזיתות השונות, באותו זמן ריכזו את היהודים במחנות והתחילו את ההשמדה של מיליוני יהודים. התהליך בשדה הקרב יימשך עוד קרוב לשלוש שנים. גימל, דלת והתחלת ה' תשין ה', שנתיים וחצי עד שהאמריקאים יגיעו לברלין, הרוסים יגיעו לברלין ויהיה סוף למלחמה הזאת. רבותיי, אני רוצה כנקודה האחרונה להראות לכם שהיה רב גדול בארץ ישראל, עוד לא מדינת ישראל, שחש מאוד חזק מה שקורה באירופה. היה זה רבנו הרב צבי יהודה הכהן קוק. אנחנו יודעים שהרב צבי יהודה, זכיתי ללמוד הרבה תורה אצלו, גם הרב דוב ביגון, גם הרב אורי שרקי, חלק גדול מהרבנים שמלמדים אתכם. הרי הרב צבי יהודה היה מאוד מאוד רגיש מה שקורה שם באירופה. ולכן ניתן לבדוק את הדבר הזה על פי כל היבול הספרותי שרב צבי יהודה השאיר אחריו. הספר העיקרי של רב צבי יהודה לנתיבות ישראל, ריכוז של מאמרים שהוא כתב במשך שנים רבות, שם תמצאו לפני השואה, תוך כדי שנות השואה ואחרי השואה, אזכורים, ביטויים מאוד קשים, מה שקרה בבתי המדרש, מה שקרה לעם ישראל שם. וניתן להחיב את הדברים האלה כפי שגוונתי לעשות. אני לא יודע בדיוק מתי חובתי לסיים, אבל אני מוכן להגיד עוד כמה דקות. מה שפתחנו, והיה זרחה כאפר הארץ, שעם ישראל יגיע לנקודה הנמוכה ביותר, וזה מה שקרה בשואה, זה היה בוודאי בשנים האלה, ומזה הופרצת. כאשר תמה המלחמה, ורק אחרי 3 שנים קמה המדינה, היה זה פלא גדול. מה שההיסטוריונים חשבו, שיקח 10 שנים, עד שתקום מדינה יהודית, כאן, הרי זה היה במהירות גדולה, תוך 3 שנים הייתה כאן מדינה. בתשח 1948, 3 שנים אחרי השואה, כבר הייתה הכרזת מדינת ישראל. הקוסא דחיותא, נקודת החיים שהיה בעם ישראל, זה היה חזק מאוד. אבל נסביר את זה קצת, אבל גם בדרך אחרת. מה כוונתי בדרך אחרת? הקוסא דחיותא, נקודת השפל שהיה על עם ישראל, אני רואה את זה בשני שלבים. בשלב ראשון, בתקופת רוסיה הסובייטית. רוסיה תחת הקומוניסטים הבולשביקים. אותן 20 שנים בין מלחמת העולם הראשונה לבין מלחמת העולם השנייה. היינו שם כאפר הארץ. והיה זרחה כאפר הארץ. מצב קשה ביותר. ריכזתי על כך דברים בחוברת הזאת, ואני אומר את זה רק במשפט אחד. מצאו לפני 3-4 שנים תיק בבית הרב, במרכז העיר יש מרכז של נושאים ששייכים לרב קוק, לרב ציודה, הרבה הרבה תיעוד. ואותו תיעוד מאפשר לנו להבין מה קרה לפני כמה עשרות שנים, כשהרב זצ"ל ורב ציודה תפקדו כראשי ישיבה, כרבנים שהדריכו את עם ישראל. הנה, גם במזרח אירופה ידעו האברכים לפני כ-80 שנה שיש כתובת. מעניין, הסתכלתי כאן בנון, אלכסנדר בנון, ארון הקודש ששימש כאן בשנים קודמות כארון הוקדש לאלכסנדר בן נון. מחצית החוברת הזאת זה אלכסנדר בן נון. הוא היה אברך צעיר שרצה לעזוב את רוסיה ולעלות ארצה. אבל איך מגיעים לארץ? צריכים סרטיפיקט. סרטיפיקט ראשון כניסה להיכנס לארץ הזאת, איפה ששרתו מי? הבריטים, המנדט, לא נתנו להיכנס. מי יספק לו את הסרטיפיקט? מה שנודע במזרח אירופה, וגם מוסבר כאן, ישיבת מרכז הרב. הרב קוק קיבל רשות מהנציב העליון, ואני לא יכול עכשיו להסביר את כל הדברים האלה, קיבל רשות לקלוט אברכים ממזרח אירופה. פנו אליו, ובסגנון קשה כותבים אליו, והפניות שלהם, הם נשמעו והם נקלטו. הרי הבקשות היו, כאן בנון, הוא כותב ככה, הנידחים והנאנחים, הנדכאים והנאנקים, תחת עול הברזל המעיק בכל עצם תוקפו על נשמתנו ובשרנו. כלומר, הצעירים, וזה בלשון הקודש הוא כותב, המקור נמצא אצלנו כאן בבית הרב. אני מזמין אתכם לבוא פעם לבית הרב, תראו דברים מופלאים. המכתב הזה מגיע ורב ציודה משיב לו. אני חוזר, הנדחים, והנאנחים, הנחות, הנתקעים, מדוקאים, והנענקים, הנקה, תחת עול הברזל הקומוניסטי. המעיק בכל עצם תוקפו על נשמתנו ובשרנו. וביטויים אחרים, הצילו נפש אחת ולו נפש יהודי פשוט. מכתב אחר, רחמים רחמים, הצילו נא, אם אשאר חס וחלילה פה, אהיה מוכרח לעזוב את תורתי ולימודיי, ולחלל שבת ויום טוב. בנון, שמו היה שם זוסיה, אלכסנדר זוסיה, והוא נודע, אני זכיתי להכיר אותו, אורי בנון, הבן שלו, חתנו, פרופסור שוחטמן, אליאב שוחטמן, אנשים מפורסמים, ידועים, והוא במסירות נפש, 5 שנים, הוא מתחנן לקבל את הסרטיפיקט, ורב צודה מסדר לו סרטיפיקט, אבל מה חסר? היציאה, לצאת מרוסיה הקומוניסטית צריכים פספורט, רישיון יציאה, ואין. וזה לוקח 5 שנים, וזה צריך להיות מתאים, כשיש הזמן של הפספורט, גם הסרטיפיקט, הזמן שלו צריך להיות התיאום בין שני הניירות האלה, לצאת ולהיכנס, זה כבר היה כמעט בלתי אפשרי. לקח 5 שנים עד שהוא מגיע. אותו הדבר האחרים. דיברנו על הרב ישראלי. הרב ישראלי אותו הדבר. הוא מתחנן לצאת משם. והוא בסופו של דבר רואה שהדברים לא מסתדרים, לוקח יוזמה עם 2 חברים, הרב סלומון ועוד רב, יוצאים ברגל, יוצאים לכיוון פולין, וברור שנתפסים, נזרקים לבית הסוהר. ומשם הם כותבים לירושלים. ואז הרב זצ"ל, באמצעות רב ציודה, רב ציודה עשה את כל העבודה. אז הוא מקבל את רישיון הכניסה, הוא וחבריו, והם עולים ארצה. מה היינו עושים בלי רב ישראלי? קשה, קשה מאוד. משום שהתורה עוד לא הגיעה כל כך לארץ ישראל. והתורה הייתה בחוץ שתה כאן. איפה הייתה התורה בגדלות? סלובודקה, מיר, וככה בקלב במזרח אירופה. וכאן עדיין היה חלש. ברוך השם, המעטים שהגיעו, אחד מעיר, 2 ממשפחה, כל אלה בסופו של דבר הצילו את המצב. אמרתי לכם, א', כעפה הארץ במזרח אירופה בין 2 מלחמות, ופרצת, הם פרצו, הגיעו, ובמיוחד אצלנו, אחרי מלחמת העולם השנייה, אחרי שהיינו כעפה הארץ, ופרצת, קמה המדינה הזאת. בכמה ביטויים שרב ציודה, אני אקריא לכם, בזה נסיים. ביטוי אחד, אנחנו מוצאים כאשר הוא נותן הקדבה לספר הקטן אורות התורה. אתם בוודאי מכירים אורות התשובה. יש כתבי יד של רב זצ"ל. מי הביא אותם לדפוס? רב ציודה. רב ציודה ישב באותם שנים, עוד לא שימש ראש ישיבה במרכז הרב, היה לו הזמן והוא עבד יום ולילה על הכתבי יד. אבל בהקדמות שלו, הוא לא יכול לכתוב הקדמה קצרה להוצאה לאור של אורות התורה בלי להזכיר את המצב בעולם כולו. אז כשהוא מביא את אורות התורה, השנה היא תש"ן 1940, מתוך פורענות האימים בעתות חרדות ופחדים אלה, יגיעו זה נוגה, אור, יאירו האורות של התורה, כי יגדיל לעשות בתקומת עמו, נחלתו ותורתו. הוא רואה את הקשר בין מה שקורה במזרח אירופה ובין כאן המדינה שעומדת לקום והתורה שמתחדשת כאן. דעת כהן, אחד הספרים החשובים של הרב זצ"ל, על יורי דעה, שם מבין כל אימות המצרים לגאולה השלמה, בשובו שבות אבו במניין מקום תפארתו. רבותיי, השנה היא תשע"א, 1941, אנחנו באמצע המלחמה. אברהם צודק כבר מרגיש שעוד מעט יש תקומה של מדינה ועם. אגרות הראייה, אתם יודעים שתורתו של רב זצ"ל בזכות האגרות שהוא שלח. אז באגרות ראייה רב צודק, כשהוא מביא את זה לדפוס, מה הוא כותב שם? השנה היא תשע"ג. זוועות תרעילת חמתו, שניתחה על רוב מניינו ובניינו של עם קרובו. בהותיע לנו אלוקי צבאותינו שרית כמעט לפליטה. והדבר האחרון, דעת כהן. דעת כהן על יורי דעה. ביטויים כאלה. ועם אבידת אלפים ורבבות מאיתנו, ושריפת ספרי נשמותינו, וביטול תורה ולומדיה ממקדשי מעתה ועקירת ישיבות חכמיה ותלמידיה וכל תפוצות אוכלוסיותיה הגדולה שבגולה, מתגלים פרפורי גוף ופרפורי נשמה יחידים וציבוריים בתוכנו. וחוזרת חזרה שכינה אלוקית של תורה ושל ישראל למקום קודשה. לשאוב ממעייני הישועה. ומי הכוח המקרין את אורו? מתוך שפע אורה הזרוע והגנוז אשר השאיר לנו לפליטה אבינו רואינו. היקהנה רבה דערה קדישה. הרב זצ"ל, כלומר רב ציודה רואה את השליחות של הרב זצ"ל דווקא בתקופה הקשה הזאת, שאנחנו איבדנו אלפי אלפי ארזי הלבנון, גדולי הרבנים, גדולי התלמידים במזרח אירופה, הרי התורה שמתחדשת כאן כל כך משמעותית, ובזכות הרב זצ"ל ובנו רב ציודה הכוחות התחדשו כאן, קמו ישיבות, כפי שאתם יודעים, זה לא רק מרכז הרב, זה גם מכון מאיר, גם ישיבות נוספות, בית אל, גם קריית שמונה, וכל הישיבות שאתם מכירים כמעט בציונות הדתית, הם מכוח, הכוח הגדול של רב זצ"ל, שרב ציודה, גם את הכתבי יד וגם את ההוראה שלו, זיקת עם ישראל, להתחדשות התורה, מה שהזכרנו בהתחלת הדברים, קוסטה דחיותה, הקפה הארץ שבסופו של דבר הוא פרסה. אם ירצה שם גם העשרה בטבת שלנו היום, ישוף נקידה להתחזקות בתורה, בהמשך חיזוק העולם התורני כאן בארץ הזאת, במדינות ישראל.